ערב טוב לכולם, קיץ בריא, בשורות טובות שתהיה בעזרת השם קיץ של גאולה, קיץ של ישועות ונחמות בכל המובנים, לכלל ולפרט. משה חי ישראלי היה גבר בן 62 מחולון, שכן שלנו. לפני 17 שנים, בדיוק חודש מאי 2007, הוא יוצא על קוטנוע מחולון לצומת הזור, כאן לכביש 44. בתוך הצומת הוא נכנס בעוצמה, במערבל בטון, במסעית בטון, ואף על הרצפה. משתתח באמצע הצומת ליד הקוטנוע, ואז קורה דבר שהוא לא יאומן, אבל מי שלא מאמין לי שיחפש את השם ויראה את זה במצלמות, היום ראיתי טעות של זה ברשת. מכוניות מתמרנות לעקוף אותו מימין ומשמאל, כאילו הוא שק תפוחי אדמה. אף אחד לא עוצר לידו, להוריד את הראש לראות מה מצבו. במשך 90 שניות, דקה וחצי, בצומת אזור, זה עשרות מכוניות, אם לא יותר, שעוברות מימין ומשמאל, אף אחד לא עצר. אחרי 90 שניות עבר איזה רוכב אופנוע, הוריד את הראש, נגע בו, ראה שהבן אדם מת, אין כבר מה לעשות איתו. כמה צעקה גדולה, איך קורה דבר כזה אצלנו, מדינת הערבות ההדדית, לא תעמוד על דם רעיך, פרשת קדושים, אנחנו עם ישראל, איך יכול להיות דבר כזה? והמשטרה גם עצרה כמה נהגים, כי לפי החוק, כמו שנראה עוד מעט, במדינת ישראל חוקקו את חוק לא תעמוד על דם רעיך, היו כמה נהגים שטענו להגנתם טענה פשוטה. ולטענה הזו אנחנו רוצים להקדיש את השיעור, כי הטענה הזו עולה בראש של כל אחד מאיתנו. למה אני? למה אני חייב? יש כל כך הרבה אנשים שעברו בצומת, אני מאוד מיארתי. הייתי חייב ללכת לעזור לאשתי, לעזור לילדים שלי, מיארתי לבית המשפט, מיארתי לבית רפואה, מיארתי לעסק. למה אני? עוברים פה מאות מכוניות שהם יעצרו, למה אני צריך לעצור? וזאת שאלה גדולה שכל אדם שואל את עצמו כל יום. מרובים צורכי עמך. כל יום אנחנו מקבלים בקשות לעזרה, בקשות לסיוע, בקשות לתרומה, בקשות לעזרה בגוף, לעזרה בממון, לעזרה בנפש. ואנחנו מיוסרים. אנחנו לא רוצים להגיד לא, אנחנו פוחדים לקחת אחריות. אחר כך נשמע שקרה משהו, אנחנו עד סוף ימינו לא נסלח לעצמנו. יכולת לעזור, יכולת לתת, יכולת לתרום, לא נתת. התנקרת. מצד שני, המשאבים שלנו מוגבלים. מה שניתן לאחרים יבוא על חשבון עצמנו. כל זמן, כל טלפון שאני אקשיב לאדם אחר, זה יבוא על חשבון אשתי, על חשבון הילדים שלי, על חשבון הבעיות הפרטיות שלי. וכל אדם שואל את עצמו בחיים, מה החובה שלי? מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני שאני אפתור בעולם הזה? איך אני יודע מה המשימות שמחכות לי? איך אני יודע? כמובן, יש לי משפחה ויש לי אנשים שקרובים אליי. אבל מעבר לכך, בעולם הגדול, התורה מצווה אותנו לא תעמוד על דם רעיך. תהיה ערני, תהיה אכפתי, תשים לב מה קורה בסביבה, לא רק מה קורה אצלך בבית, אבל הסביבה היא גדולה, הסביבה היא אינסופית. אז איך אני יודע מה מוטל עליי, מה המשימות שמחכות לי, שחס ושלום אם אני לא עושה אותם, אני נדון עליהם, ומה המשימות שמחכות לכל העולם? אני הרי לא יכול להיות רובין הוד, אני לא יכול לפתור את כל הבעיות של העולם. אז מה יכולים אחרים? מה אחרים אמורים לעשות ומה אני? אנחנו רוצים לדבר היום על כלל, כלל אצבע. כלל שאפשר ממש לבדוק אותו, והוא נכון בכל מישורי חיינו, ננסה להביא לו כמה דוגמאות, אבל אין לזה סוף למשמעויות של הכלל הזה. האדם צריך להסתכל איפה הרגליים שלו הביאו אותו. המקום שלנו מחייב אותנו. המקום שבו אנחנו נמצאים, זה המקום שהקדוש ברוך הוא אומר, שמתי אותך שם. מיישר מצדי גבר קוננו. אדם צריך להסתכל איפה הוא נמצא. המקום שאדם נמצא זה מרחב האחריות שלו. זה המקום שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מצפה שתפתור שם את הבעיות. אתה לא צריך לפתור בעיות בקצה השני של העולם. אם אתה קורא בעיתון על פליטים בדרפור, זה לא הבעיה שלך. שהוא מדאג לזה, זה לא הבעיה שלך, אתה לא צריך לדאוג לפליטים בדרפור. אתה צריך לדאוג לעניי עירך. אתה צריך לדאוג לפליטים בעיר שלך, לפליטים בשכונה שלך, וככל שהם יותר קרובים אליך, בתוך השכונה, בתוך הבית, בתוך בית הכנסת, בתוך הקהילה, ככה אתה חייב לזה יותר. הרגליים שלנו הם הקול של ההשגחה העליונה. אנחנו היום לא שומעים את הקדוש ברוך הוא, אז איך אנחנו שומעים אותו? אנחנו פשוט מסתכלים איפה אנחנו נמצאים. המקום שבו אנחנו נמצאים, זה השליחות שלנו בעולם, זה השופר של משיח. זה השופר שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, פה שמתי אותך, פה אני מצפה שתפתור את הבעיות. זה הרעיון של פרשת קדושים, ובעצם מה שאני רוצה להוציא מזה בשיעור, שיהודי לא עושה שינוי בחיים כל כך מהר. יהודי מסתכל איפה הוא נמצא. לא כל כך פשוט לעבור דירה, בטח שלא פשוט לפרק מערכת נישואים, בטח שלא פשוט להתעלם מהמקומות שאנחנו נמצאים בהם, כי המקומות שאנחנו נמצאים בהם זה לא רק בחירה. זה לא רק אומר, אוקיי, החלטתי להגיע לכאן, אני מחליט לעבור מכאן, החלטתי לחיות עם האדם הזה, אני מחליט להיפרד מהאדם הזה. זה לא עובד ככה. ברכו בשבע ברכות, ברכו בשם ומלכות, עיוות את הקדוש ברוך הוא לתוך הקשר, זה אומר שהוא נמצא פה. אז אתה לא יכול, יהודי לא עושה מהר שינוי בחיים. בשביל לעשות שינוי בחיים, יהודי צריך סיבה מאוד טובה. בשביל לעשות, אנחנו נדבר בסוף השיעור, אז מתי מותר למרוד בשליחות? מתי מותר להגיד, זה לא בשבילי? יש מושג של לעזוב שליחות, זה לא בשבילי. אבל בשביל להגיע לשלב הזה, צריכה להיות סיבה טובה. כי למקום יש משמעות, ללוקיישן יש משמעות, לעובדה שהרגליים שלנו מוליכים אותנו, שהעיניים שלנו רואות, שהאוזניים שומעות, שאנחנו נמצאים במקום מסוים, יש לזה משמעות, זו אמירה של ההשגחה העליונה, וצריכים סיבה מאוד טובה כדי לשנות מזה. אנחנו רוצים לדבר היום על מילה אחת ברש"י. אנחנו לומדים השבוע את הציווי, פרשת קדושים מביאה את עיקרי התורה, כמו שאנחנו נראה. פרשה קצרה שמתמצתת את כל התורה, את כל עשרת הדיברות יש בפרשה הקצרה הזו, ואחד הציוויים המפורסמים שלה, אחד החוקים שהיהדות הביאה לעולם, שאמריקה ואנגליה עד היום לא קיבלו אותו. אבל בלי זה אתה לא יהודי, לא תעמוד על דם רעך. אל תעמוד מנגד. אתה לא יכול להיות אדיש כשאדם לידך סובל, הבעיה שלו זה הבעיה שלך. לא תעמוד על דם רעך. רש"י, איך אנחנו מתרגמים את המילה לא תעמוד על דם רעך? בצורה מאוד פשוטה. מה זה לא תעמוד על דם רעך? אל תעמוד מנגד. אל תתעלם ממה שאתה רואה, אל תתעלם ממה שאתה שומע, אל תתעלם ממה שקורה סביבך, תלך, תחזור, תקפוץ למים, תזיק עזרה, תביא אנשים. לא תעמוד על דם רעך, זה לא תעמוד מנגד. מה רש"י אומר? לראות במיטתו ואתה יכול להצילו. מה זה לא תעמוד על דם רעך? אל תתעלם ממה שראית. למה רש"י מתמקד דווקא בראייה? זה גם שמיעה, וזה גם דיבור, וזה גם הרבה דברים. למה רש"י, נראה ברמב"ם, יש הרבה דוגמאות ללא תעמוד על דם רעך. למה רש"י אומר, מה זה לא תעמוד? אל תתעלם ממה שראית. כי רש"י רוצה לקשור את האירוע אלינו. רש"י רוצה להגיד, למה זה מחייב אותי? רש"י רוצה לענות על השאלה שכל אחד שואל את עצמו. מה אכפת לי? אז אדם נפל פה ברחוב. מה הוא? לא אבא שלי, לא סבא שלי. מה זה נוגע אליי? יש הרבה בעיות בעולם, אני ממהר לבעיה אחרת. למה הבעיה הזאת קודמת? אומרת התורה בלשון שלילית, מדברת איתנו, לא תעמוד על דם רעך. אל תתעלם ממה שראית. למה? לראות במיטתו, כי ראית. אם ראית את זה, זה אומר שאתה השליח. אם ראית את זה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא שמח עליך. אם לא ראית, שמעת ברדיו, אתה לא צריך עכשיו לעלות על האוטו אם אתה לא מתנדב הצלה ולנסוע לצד השני של המדינה. זה לא התפקיד שלך. אם כל היום תדאג לאחרים, אתה תדאג לעצמך. ודאי שלא. אבל אם אתה פה, וזה קורה לידך, ואתה רואה, ואתה שומע, ואנשים בבית כנסת מדברים, זה עניין שקורה סביבך. אם זה קורה סביבך, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא סומך עליך. הקדוש ברוך הוא שם אותך פה בשביל שאתה תגלה עניין ואתה תשאל את עצמך איך אני מסייע לפתור את הבעיה. אז במילה אחת, רש"י מייסד את חובת האחריות, את מרחב האחריות. הוא אומר לראות במיטתו. ראית. אם אתה רואה, אתה לא יכול להתעלם. אתה לא יכול להרשות לעצמך. אם ראית וכך אם שמעת וכך כל הדברים האחרים, אבל הראייה קושרת את זה אלינו בצורה העמוקה ביותר. ולכן רש"י עם מילה אחת בעצם תוחם את מרחב האחריות שלנו. לפני שאני מתחיל את השיעור, אני בכל אופן רוצה להגיד דברות אחד על כללות הפרשה העצומה והנפלאה הזו. פרשה של 64 פסוקים ו-51 מצוות. 64 פסוקים קצרצרים ו-51 מצוות. ביחס לגודל הפרשה, זה הפרשה עם הכי הרבה מצוות בתורה. כמעט כל מילה בה מצווה, כמעט כל מילה בה הוראה, המצוות הכי חשובות בתורה. הדבר המעניין בפרשה זה המילים הראשונות שלה. דבר אל כל הדת בני ישראל. אין עוד פרשה כזו בתורה. משה רבינו מצווה בפרשת קדושים לעשות הקל, לשחזר את מתן תורה. להקיל את כל עם ישראל, אנשים נשים אולי תף, דבר אל כל הדת בני ישראל. אין דבר כזה. אחרי מתן תורה, רק פרשה אחת התחילה ככה. איזו? פרשת ויקל. ויקל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם, מה הוא אומר להם? זאת התרומה שתיקחו מאיתם, מובן. מצווה אותם לבנות את המשכן, לבנות את הבית להשם. צריכים את ההתגייסות של כולם, גברים ונשים. ברור שכולם נקראים. אבל אין בספר ויקרא ובכל התורה אחרי מתן תורה עוד פרשה חוץ מהמשכן שמצווה מצוות פרטיות ולא כלליות שצריכים להקהיל את כל עם ישראל. למה, מה קרה? מה הולכים לבשר שמשיח הגיע? מה הולכים לדבר שצריכים להקהיל את כל עם ישראל? רוצה להגיד וורט נפלא, פרפרת נפלאה על זה. בואו נקרא את זה בפנים במובן מספר 1. הבאתי פה 1, 2, 3, 4, 5 פרשיות בספר ויקרא שמתחילים לדבר אל בני ישראל. כמו הפתיחה הקלאסית. א', ב', ד', ב', י', ב', י', ב', ב', י', ח', ב', דבר אל בני ישראל. אצלנו, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת אליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני. אומר רש"י מלמד שהפרשה נאמרה בהקהל. בפרשה הזו הקדוש ברוך הוא נותן לו כותרת, לך תביא לי את כולם. את הפרשה הזו אתה אומר, כמו שמשה רבינו אמר על מתן תורה, יום הקהל, 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 יום הקהל, זה יום, זה עוד פעם מתן תורה, פרשת ויקהל. למה? מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. הפרשה הזו מצווה אותנו, קדושים תהיו. שזה הציווי, מה זה קדושים תהיו? זה בעצם ציווי שכולל את כל התורה. קדושים תהיו, מה זה יהודי? יהודי הוא מישהו קדוש, הוא מישהו שונה, הוא מישהו מובדל, הוא מישהו חי אחרת. ובפירוט, למעשה בפרשה הזו יש את רוב גופי התורה. קצת יסביר מה חידוש הפרשה נאמרה בהקל, איך נאמרו הפרשיות האחרות. הגמרא מתארת שסדר הלימוד לעם ישראל היה מדורג, היה קבוצתי, לפי הרמה. משה רבנו היה יוצא ממשכן העדות, מאוהל מועד, שמע מצווה חדשה. 40 שנה הם היו שם. כל יום, כל חודש, כל שבוע. הקדוש ברוך הוא נותן לו מצווה חדשה. פה תפילין, פה שבת, פה שעת נס, פה ברית מילה, פה פרה אדומה. יש מצוות חדשות. איך הוא מלמד את עם ישראל? הוא צריך ללמד. מה שהוא לא ילמד, לא ישמר. הוא צריך ללמד את עם ישראל. הוא היה עושה את זה מדורג. הגמרא אומרת בעיר ובינון ד', כיצד סדר משנה, משה למד מפי הגבורה. נכנס אהרון ושנה לו משה פרקו. פעם ראשונה משה היה אומר את מה שלמד לאהרון בלבד. אחר כך נסתלק אהרון וישב לשמאל משה, נכנסו בניו ושנה להם משה פרקן פעם שנייה. נסתלקו בניו ולעזר לימין משה והתאמר לשמאל אהרון, נכנסו זקנים ושנה להם משה פרקן פעם שלישית. פעם ראשונה לאהרון, פעם שנייה לבני אהרון, פעם שלישית לזקנים. נסתלקו זקנים, נכנסו כל העם, ופה יש ויכוח בין המפרשים. האם היה מלמד את כל העם יחד, או שהיה מכניס את העם לפי קבוצות, ומלמד לעוד קבוצה ועוד קבוצה ועוד קבוצה. אז סדר הלימוד היה מדורג, היה קבוצתי, לפי החשיבות, לפי ההבנה. פרשת קדושים אחרת. צריכים להקהיל את כל עם ישראל למעמד אחד, מעמד מרגש, למסור להם את הפרשה הזו. למה? אומר רש"י, כי רוב גופי תורה תלויים בה. בעצם הפרשה הזו היא תמצית של כל התורה. כשאתה עובר בתנחומא, יש מאוד יפה, שהוא אומר, כל עשרת הדיברות נמצאות בתורה. אני השם אלוקיכם, אנוכי השם אלוקיך, אני השם אלוקיכם. לא יהיה לך אלוקים אחרים, לא תפנו אל האלילים. לא תרצח, פה כתוב, לא תעמוד על, לא תעמוד על דם רעך, לא תלך אכיל. בעצם, התנחומא יוצר מפגש בין עשרת הדיברות לבין ציוויי פרשתנו, כך שפרשת קדושים יש בה בעצם את כל התורה. אז זה פירוש אחד ופשוט. למה הקדוש ברוך הוא מכנס את כל עם ישראל ביחד? פשוט כי מדובר פה על גופי תורה, על יסודות גדולים. צריך שעם ישראל יתייחס ברצינות למה שהוא שומע. אז נעמדים כולם יחד, יום הקהל, כמו מתן תורה. אבל יש רעיון, רעיון כזה יפה, שכתוב אצל כל גדולי האחרונים, ואם כולם אומרים אותו, כנראה שהוא חשוב, הוא יסודי. גם החסידים, גם הלא חסידים, כולם אומרים את זה, גם בחתם סופר, זה גם, עוד לפני זה רבי יונתן אייבשיץ, המאור והשמש. כל אחד בדרכו, אבל כולם אומרים את אותו הדבר. ההתכנסות היא היהדות. ההתכנסות היא עצמה המטרה. ההתכנסות לא נועדה בשביל ללמד את מה שחשוב. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה אני רוצה מכם? שתתכנסו יחד. מה זה פרשת קדושים? לפני שנכנסים לפירוט, מהי הכותרת של כל פרשת קדושים? מהי הכותרת של כל התורה? מהי הכותרת של כל היהדות? מה זה קדושים תהיו אצל יהודים? קדושים תהיו זה היכולת להתכנס ביחד. מה זה קדושה יהודית? מה זה הרגע הכי נעלה בחיים של יהודי? היכולת לחלק את העצמי שלו עם אדם נוסף. היכולת לתת מקום לאדם נוסף, זה עצמו המטרה, זה עצמו היהדות, זה עצמו התורה, זה עצמו קדושים תהיו. למה? אז נגיד את זה בפשטות, כמו שאומרים את זה, כמו שהחתם סופר אומר את זה. אחרי זה נגיד את זה טיפה עם ניחוח יותר חסידי, ניחוח מתוק כל כך. קודם כל, כמו שהחתם סופר אומר את זה. כי מה היהדות רוצה? מה הסיפור של היהדות? אין מספיק דתות בעולם. מה היהדות רוצה? ובזה היהדות היא יחידה במינה עד היום הזה. היהדות רוצה לחיות את החיים בצורה הכי שלמה שלהם. לא לוותר על החיים. לחיות את החיים הטבעיים בצורה הכי שלמה שלהם. מה הצורה הכי שלמה של חיים? לחיות ביחד. את מי אנחנו מעריכים? אתה האדם מעריך את החיים שלו. כשהוא מצליח לחיות ביחד, כשהוא מצליח לקיים משפחה, כשהוא מצליח לחיות עם חברים, כשהוא מצליח לחיות בבית כנסת, לחיות בקהילה, ככל שאנחנו מצליחים לחיות ביחד, ככה בעינינו החיים יותר ראויים, החיים יותר שלמים. נולדנו בחבורה, לא נולדנו ביחידים. היום הופכים את זה, אנשים לא אוהבים לעבוד על האגו שלהם, אז אני אחיה לבד, אני אחיה בבדידות, לא צריך אנשים. זה לא האמת, כל אחד יודע שלחיות לבד זה סוג של אכזבה, זה סוג של הפך הצלחה, כל אחד יודע את זה. מה הרעיון של היהדות? להביא, לשדרג את החיים לשלמות שלהם. להביא את האדם לצורה הכי טהורה, הכי נכונה, הכי שלמה של החיים. לעבוד, אבל לעבוד ביושר, בלי לדבר לשון הרע, בלי לרמות, בלי לשקר, לעבוד, כמו שבן אדם צריך לעבוד ביושר, בלי משוא פנים. להתחתן. לחיות כמו שצריך בחתונה, גם בצורה תאורה ברוחניות, גם בצורה בגשמיות, בצורה שלמה. ללמוד, להתקדש, בכל המובנים, מה שהיהדות רוצה זה לא לוותר על החיים, אלא להפך, לשדרג אותם, לחיות אותם בצורה הכי שלמה. אז הם אלה, הם אומרים בפשטות, קדושים תהיו, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה זה קדושים אצלי? בעולם, מה זה להיות קדוש? ככל שאתה יותר בודד, ככה אתה יותר קדוש, נכון? הקדוש הוא מי שהצליח להדחיק את הצורך בחברה. הקדוש הוא מי שהצליח להדחיק את הצורך בנישואים. הקדוש במקומות אחרים הוא הפרוש. הוא מי שיכול לשבת בבית הכנסת, או להבדיל בכנסייה, או לא יודע איפה, בלי אישה, בלי ילדים, מהבוקר עד הערב, וללמוד תורה, זה הקדוש, וללמוד לא יודע מה הוא לומד, זה הקדושה. אומר הקדוש ברוך הוא אצלי זה הפוך. זה לברוח מהחיים, זה לא לחיות החיים. קדושה בעיניי זה היכולת לחיות, אבל אחרת. לחיות, לחיות את החיים הטבעיים, אבל אחרת, בצורה שלמה, בצורה של ויתור, בצורה של ראיית האחר, בצורה של להכניס את האלוקי פנימה, אלו החיים. קראתי על זה פעם, משל יפה, אולי אפילו דברים התרחשו במציאות. היה פעם איזשהו סימפוזיון של דתות באמריקה, שהביאו כל מיני נציגים, כמו שמקובל, הביאו כומר ונזיר בודהיסטי, ולהבדיל היה רב, שהוא רב שיושב שם ביניהם. כמה אישה יהודיה פונה לרב, היא אומרת, כבוד הרב, אני יהודיה, אני נולדתי מאמא, בת הדת שלך, אבל תגידי, למה שאני אמשיך עם הדרך הזו? למה יש כל כך הרבה דתות, כל כך מגוונות, כל כך מעניינות? למה שאני אמשיך בדרך של היהדות? הנה למשל היא אומרת, אני מעריכה את הדלי למה. הדלי למה הוא איש של שלום, הוא איש של ויתור, הוא פציפיסט, הוא נגד מלחמות, איש מקסים. למה שאני לא אלך בדרך שלו? הרב חושב מה הוא יגיד בצורה שיכבד את כולם, לא יפגע, לא יעשה שמח. מתפלל לקדוש ברוך הוא שישים לו את המילים הנכונות בפה, ואז הוא אומר ככה. תראי גברתי, אני לא מכיר את הדלי למה, אבל אשתו מכירה אותו. מי מכיר את האדם בעולם? אשתו. אני מציע שנקרא לאשתו לכאן. שהיא תגיד לנו האם בעלה הוא באמת קדוש. כל העולם קם פותח את העיניים, כבוד הרב, אתה בור ועם הארץ, אתה לא יודע שהדלי למה חי לבד, שאסור לו להתחתן, שאין לו אישה? אז הוא אומר לה, תראי מה זה קדושה. הדלי למה מגיע הביתה, מי מקבל אותו? כלבים וחתולים. נחמד מאוד. נראה שהוא יבוא ויקבלו אותו אישה, ויקבלו לו ילדים, ויתחילו עם מי שברח, למה איחר, ולמה בא, ואיפה לא היה, ושמה ישמור על קדושה. ושמה יהיה נגד מלחמות. ושמה באמת ידע לוותר וידע לעבוד על המידות. אז אני ידע שהוא קדוש. אבל לחיות עם כלבים וחתולים ולהיות קדוש, זאת לא חוכמה גדולה. זה הסיפור של היהדות. קדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב את העולם הזה. אני מעריך את העולם הזה. אני רוצה לתקן עולם. אני רוצה לקדש עולם. אני רוצה לרומם עולם. איך? כשמתכנסים יחד, זאת כל היהדות. ואידך פירוש ההוא, כמו שאמר הלל הזקן לגר הזה. היכולת הזו של כמה יהודים או כל עם ישראל ביחד, פשוט להתכנס. לשם מטרה משותפת, וכל אחד משתיק את האגו שלו, ומשתיק את הגדלות שלו, ומקשיבים, ומבטרים, ונותנים מקום. זה הקדושים תהיו. זה הקדושה הכי יפה שיש בעולם. זה הקדושה הכי מרוממת שיש בעולם. זה דבר אחד. זה החתם סופר. נקרא את זה מבפנים, אבל אני רוצה לומר את זה בצורה טיפ-טיפה יותר חסידית. זה יותר, עוד יותר עמוק מזה. האמת היא שכששני יהודים חיים יחד, זה ההתגלות הכי יפה של האלוקי. איפה רואים הכי הרבה את הכוח האלוקי שיש באדם? בעובדה הזאת ששני אנשים מצליחים לחיות יחד. מאיפה זה בא הוויתור הזה? מאיפה זה בא העובדה הזאת שאדם מקטין קצת את האגו שלו ומוכן לתת להם? מהנפש הבאמית זה לא יבוא. הנפש הבאמית מהטבע, הטבע רק רוצה להתפשט, רק רוצה לגדול, רק רוצה להיות נוכח. מאיפה באים הרגעים הקטנים האלה? שאדם סוגר את הפה ולא עונה. שאדם כועס, אבל אומר זה מה שאת רוצה, קחי לך, קבלי, תהיי מרוצה. מאיפה זה בא? הוא לא עושה את זה בשביל לקבל שום דבר, הוא עושה את זה במטרה אחת. כי הוא יודע שיש ריבונו של עולם, ויש בו כוח אלוקי לוותר, לראות את האחדות האלוקית באדם שנמצא לידו. קראתי על זה, יש לי דבר כל כך יפה שאומרים, לא יודע מה המקור הראשון של זה, אבל ככה כתוב בספרים, המילה אהבה היא בגימטריה 13. פעמיים אהבה, זה בגימטריה 26, שם הוויה. ההתגלות של שם הוויה בעולם היא שני אנשים שאוהבים אחד את השני. שני אנשים שמוכנים לעשות מקום, לוותר, לקטון, לראות אחד את השני. זה ההתגלות, מה?
זה ספירת העומר,
בדיוק, זה ההתגלות הכי בוטה של הקדוש ברוך הוא, לכן הלל הזקן אומר, זה כל התורה, כל השאר זה רק פרשנות. אבל מהי התורה באמת? היכולת של שני יהודים להיות קדושים, לא במובן של לוותר על החיים ולברוח, אלא לחיות את החיים, אבל אחרת. לחיות את החיים בצורה המקודשת שלהם, בצורה הנותנת המקום שלהם, אז זה כבר כל, בעצם זה כל פרשת קדושים. עוד לפני הפרטים של פרשת קדושים, 51 מצוות, הכותרת, המהות, הלוז, חוט השדרה של פרשת קדושים, זה דבר אל כל הדת בני ישראל. העובדה הזו שאתם עומדים ביחד, זה כבר כל התורה כולה, זה כבר קדושים תהיו, רק בשביל זה היה כדאי מתן תורה. איך אנחנו אמרנו עכשיו בהגדה, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. אז מה כולם שואלים? קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, מה הרווחנו? אילו הביאו אותנו לעולם חתונות והכלה לא באה, דיינו. בשביל מה באת? באת בשביל חתונה. באנו בשביל לקבל תורה, אבל לא קיבלנו תורה, בסוף הוא לא בא. אז מה דיינו בזה? אז אצל חסידים אומרים, לבוא לבית הכנסת של הרבי זה כבר משהו, גם אם הרבי בסוף לא דיבר, אבל עצם זה שבאנו זה כבר היה טוב. אבל מה ההסבר האמיתי? אילו קרבנו לפני הר סיני ועמדנו שם יחד, כבר היה כדאי. זה שעמדנו שם כאיש אחד בלב אחד, רגע אחד, הרגשנו את מה שיותר גדול מאיתנו, כבר היה כדאי כל הסיפור. קיבלנו גם תורה, זה כבר בונוס, זה כבר צ'ופר. אבל העיקר זה עצם העמידה ביחד, זה כבר ההתגלות של האלוקי. זה כבר ההנחכה של הקדוש ברוך הוא עלי אדמות, של האחדות הגדולה שיותר גדולה מכל אחד מאיתנו. אז נקרא את החתם, את ה... סליחה, לא הבאתי זה מכתב סופר, הבאתי זה עם רבי יונתן אייבשיץ. אבל אותו דבר כתוב אצל חתם סופר, רבי יונתן אייבשיץ היה לפניו. אותו דבר כתוב במאור בשמש, בסגנון חסידי. אותו דבר כתוב אצל כולם. תפארת יונתן, הקטע האחרון מהובא מספר אחד. כתב בספר יוסיפון בן גוריון. כן, יש דעות שיוסיפון לא היה יוסף בן מתתיה, יוסיפון בן גוריון, לא ניכנס עכשיו לכל הדיון. הוא כתב הרי על תקופת הרומי, על תקופת החורבן. שהיו בבית שני אנשים שהיו שוכנים ביערים, מתבודדים ולא אכלו רק פרי עצי יער, והיו נזירים מכל ענייני העולם. וביניהם זה הייתה נחשבת הקדושה, זה הייתה הגדולה, היכולת של אדם לחיות עם שיער ארוך, בגדים בלויים, ולאכול פירות יער. ביניהם זה הייתה, תראה, אדם שהצליח להדחיק, לדכא את כל התאוות, את כל היצרים, חי לבד. הפרושים לא נחה דעתם, חכמי ישראל לא נחה, כי עובד השם השלם צריך להיות דבריו ועסקיו נוח לשמיים ונוח לבריות. מה המדד של הצלחה בחיים? אם הצלחת גם להיות נוח לשמיים וגם להיות נוח לבריות. אם הצלחת לחבר שמיים וארץ ולחיות בארץ כמו בשמיים. לחיות בארץ באופן השלם ביותר של החיים. ולא להפריע נימוס יישוב העולם בחברת בני אדם והנהגה מדינית. כמו שרמזו חז"ל, יפה תורה עם דרך ארץ. וזו כוונת המדרש, פרשה זו נאמרה בהקל. הכותרת של כל הפרשה הזו זה עצם ההקל. אחר כך זה רק פרטים, אחר כך זה רק פירושים. אבל בעצם מה השאיפה של הפרשה? להביא יהודי לקדושה כזאת, שהוא משתיק את האגו ונותן מקום לאדם אחר. זאת הקדושה הנעלית ביותר, כי היא כל כולה לשם שמיים. אם אני נותן מקום לאדם אחר, לי אין מזה כלום. אני לא מרוויח מזה כלום, אני לא גדל מזה. מה יש כאן? הנכחה של האלוקי, הנכחה של הכוח שיותר גדול משנינו. זה הגילוי היפה ביותר של האלוקות. אני אסיים את הפרק הזה. בסיפור מיוחד מאוד מאוד, אנקדוטה קצרה, כמה עומק יש בה. היה בפרצי השואה, הרבי היה תקוע באירופה, היה תקוע בצרפת, חמיב כבר הגיע לאמריקה, והפעיל מערכת חובקת עולם עד הבית הלבן, כדי להציל אותה מאירופה הבוערת, האוניות כבר, האחרונות כבר יוצאות, ומי שלא יצא מאירופה, לא יצא ממנה לעולם. והיה עורך דין שטיפל בניירות, עמד בקשר עם אמריקה, וכן הגיעו הניירות, הוויזות לאמריקה, ולא הגיעו הוויזות לאמריקה. ומפעם לפעם הרבי בא לבקר אותו, ויום אחד הוא מקבל את הרבי בפנים מוארות, הוא מנפנף בוויזות ואומר, הגיע הוויזה לאמריקה, זה היה תעודת שחרור מהגיהנום. הרבי עלה בסופו של דבר על האונייה האחרונה שעזבה את אירופה. האונייה האחרונה יצאה מפורטוגל האחרונה. והוא ככה אומר בהתרגשות לרבי, בוא נרוץ לדואר ונכתוב מכתב לחמכם, לרבי הקודם, שהוא ניהל את כל המערכה, שהניירות הגיעו, עד שזה הגיע מאמריקה לאירופה, זה גם היה סיפור שלם להגיע בדואר באותם ימים, שהניירות הגיעו. הרבי עצר אותו. והרבי אמר לו, כמדומני שעל פי ההלכה אני צריך קודם להודיע לאשתי. אל תרוץ להודיע לחמי, משפט אחד קטן, על פי ההלכה, מה זה משנה למי הוא יודע קודם? זה משנה. על פי ההלכה אני צריך קודם להודיע לאשתי, קדושים תהיו איך? אל כל הדת בני ישראל. הקדושה הכי גדולה זה לחיות עם אדם נוסף. הקדושה הכי גדולה זה היכולת לעשות מקום. זה הגילוי הכי גדול של האלוקי בעולם הזה, וזה כבר הכותרת של פרשת קדושים, ואחר כך ידח פירוש ההוא, וכל השאר זה רק הסתעפות. לא תלך אחיו בעמך, ולא תעמוד אדם רעך, ואהבת לרעך כמוך, מדבר שקר תרחק. זה הכל הסתעפות של הכותרת הגדולה הזאת, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך. טוב, מתוך כל ה-51 מצוות, מצווה אחת שמיוחדת לפרשתנו, כמו שהתחלנו, לא תעמוד על דם רעך. המצווה הזאת מאוד מעניינת. אמרנו שהיום היא מובנת מאליה, אבל צריכים לדעת היא מובנת מאליה, בגללנו היא מובנת מאליה. אבל עד היום הזה, החוק האמריקאי והאנגלי, החוק המערבי שכולנו משתבחים בו ושופטינו רוצים לחכות אותו, עד היום הזה, באמריקה אין חוק שמחייב להגיש עזרה. יכול אדם ללכת במנהטן, ולידו ייפול אדם ככה, לא רוצה להגיד על עצמי, ייפול אדם עם יד על הלב על הרצפה, אין שום חובה לעצור, ולמרות שלכולם יש 3 מכשירי טלפון בכיס, אין שום חובה להזיז את העיתון ולחלק 911, לחלק 911. אין שום חובה. בת שלם, ייזכר חנן פורט לטוב, שחוקק את חוק לא תעמוד על דם רעך, לא תעמוד על דם רעך, לפי החוק במדינה זה עד שנת מאסר, להתעלם מאדם, ממצוקה של אדם, ולהמשיך הלאה, זה לפי החוק עד שנת מאסר, אף פעם לא הפעילו את החוק הזה, אבל למעשה לפי החוק זה עד שנת מאסר, וזה התחיל מאיפה? מפרשת קדושים. מה התורה מצווה אותנו? אל תעמוד מנגד. אתה חייב לגלות אכפתיות, אתה חייב לגלות מעורבות, ולשים לב מה קורה סביבך. לא תלך רחיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך. מביא הרמב״ם הרבה דוגמאות, וזה מאוד חשוב לנו, כדי להקשות על רש"י. אומר הרמב״ם בהלכות רוצח, כל היכול להציל ולא הציל עובר על לא תעמוד על דם רעך, והוא מביא דוגמאות. הרואה חברו טובע בים או ליסטים באים עליו, או ששמע עובדי כוכבים או מוסרים מחשבים עליו רעה, או שידע בעובד כוכבים שהוא בעל חברו. בכל אופן שאתה נחשף לסכנה של חבר, צריך לקום ולהציל. לא יכול להגיד לא נוגע אליי, מה אכפת לי? אכפת לך. אם אתה יכול להציל חיים של יהודי אחר, מוטל עליך לעשות את זה, ולא, אתה עובר על עליו שלא תעבור על דם רעך. רש"י עושה פלא. נקרא את רש"י, לא תעמוד, אני ממשיך בקטע הבא מובא מספר 2, רש"י אצלנו בפרשה, לראות במיטתו ואתה יכול להצילו. כגון תובע בנהר וחיה או ליסטים באים עליו. התורה אמרה בכוונה בלשון כללית, לא תעמוד על דם רעך, היא לא פירטה. מה זה לא תעמוד על דם רעך? אל תהיה אדיש, אל תעמוד מנגד, אל תתנתק, תהיה מעורב. אז למה רש"י צריך לתחום את זה דווקא להרואה? הרואה במיטתו, ואם לא ראיתי ואם שמעתי. יותר מזה, בואו נראה איך רש"י עצמו מפרש על הגמרא. רש"י סנהדרין עמוד ג' א', דיבור המתחיל לא תעמוד, במקור של הרמב״ם הזה, מה רש"י אומר? לא תעמוד עצמך על דמו, אלא הצילהו. מה פירוש לא תעמוד עצמך? אל תהיה אדיש, אל תתנתק. הוא לא אומר רואה, שומע, רוקד. טוב, קופץ לים, מזמין אחיה. לא, לא תעמוד, אל תעמוד אדיש. למה רש"י צריך לקשור, לא, לראות במיטתו? קודם כל, מה חסר פה בכלל בפסוק? לא תעמוד על דם רעך, הפסוק מובן מאליו. אתה רוצה לפרש משהו? לראות במיטתו ואתה יכול להצילו. מה רש"י רוצה להגיד? מה רש"י רוצה לחדש? למה לא? כאילו, יותר מזה, וזאת השאלה הגדולה, וזה מאוד יפה. רש"י הרי נצמד לפשט. אם רוצים ללמוד את הפשט של הפסוק, על מה הוא מדבר? הוא לא מדבר על ראייה, ולא מדבר על שמיעה, הוא מדבר על דיבור. באמת, אם אנחנו רוצים לדעת מה זה הלא תעמוד על דם רעך, הקלאסי, הכי פשוט בתורה, מה הכוונה? לא לדבר לשון הרע. כי דיבור לשון הרע, הוא מביא לעמידה על דם רעך, הוא מביא לסכנה. או להפך, כמו שאומרים המפרשים, אם אתה שומע לשון הרע שרוצים לפגוע באדם אחר, לך תדבר לשון הרע ותציל אותו. לא תעמוד על דם רעך הקלאסי, הוא בכלל לא בראייה. הוא דווקא בדיבור. בואו נקרא, איך אני יודע? כי מה הפסוק אומר? מיד קראתי את הפסוק, לא הבנתי. הלכתי להסתכל במפרשים, ראיתי שכולם, רוב המפרשים, אומרים את אותו הדבר. מה אומר הפסוק? לא תלך רחיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך. מה הקשר לדברים? זה הרי שני איסורים נפרדים, נכון? אז לפחות התורה, מה הייתה צריכה לעשות? לכתוב וו, ולא תעמוד על דם רעך. הרי אין שום קשר בין לא תלך רחיל בעמך לבין לא תעמוד על דם רעך, נכון? זה איסור לשון הרע, זה איסור עמידה מנגד, איסור אדישות. אז למה התורה אומרת את זה ברצף אחד? אומרים, רוב המפרשים, אני הבאתי את זה במקרה מהחזקוני, יכולתי להביא את זה מהטור הארוך, הבאתי את זה מאור החיים, יכולתי להביא את זה בעוד 20 מפרשים. הבאתי את זה מהחזקוני. הוא אומר, התורה רוצה ללמד אותך שתשים לב מה אתה מדבר. אל תדבר מה שגורם נזק, ותדבר מה שמציל מנזק. התורה קושרת את זה עם לשון הרע, לומר לך, לא תלך רחיל בעמך, למה? כי הדיבור התמים הזה גורם לעמידה על דם רעך, גורם אחר לסכנה בשבילו. אתה מדבר לשון הרע על הבן אדם ההוא, תדע לך, הוא עשה ככה. מה הדוגמה שמובד בגמרא, מובד ברמב״ם? דואג האדומי. דואג האדומי פטפט עם שאול. ומה הוא מספר לשאול? אתה יודע איפה דוד נמצא? דוד שאתה רודף אחריו, דוד שברח, אתה יודע איפה הוא נמצא עכשיו? הוא נמצא בעיר הכהנים, בנוב. אחימלך, הכהן הגדול, ריחם עליו, ראה איזה נער, מסכן, רץ שם במדבריות. הלך ריחם עליו, נתן לו כוס מים, פרוסת לחם. מה עשה שאול בגלל לשון הרע התמים הזה? הרג, רצח את אחימלך, הכהן הגדול, ועוד 85 כהנים מהעיר נוב. על מה? על סיפור פשוט של רכילות, שאנשים מדברים בין מלכי למים, בלי לחשוב פעמיים. ההוא עשה ככה, ההוא עשה ככה. רצח של 86 יהודים, כהנים, כהן גדול, בגלל לשון הרע אחד. אז אומרת לך התורה, לא תלך רחיל בעמך, למה? כי להגיד רחיל, זה לעבור ליד אדם שצריך החייה ולהתעלם ממנו. זה להרוג אותו. מחר אתה יודע מה יהיה מהסיפור הזה. אתה מספר שההוא, הבעל חנות הזה, החזיר לך את הטלפון לא מתוקן. ואמרנו, סגרת לו את החנות. אתה יודע מה המשמעות של זה? זה ברגע עובר כמו אש בשדה קוצים. אנשים שועממים, מחפשים על מה לדבר. ברגע אחד גמרת לו את הפרנסה. אני הבאתי הרבה פעמים את הדוגמה הזאת. דוגמה מדהימה שראיתי פעם. קצת קשור לימים האלה. זוכרים מלחמת לבנון השנייה עם כל התסכול וכל מה שאפף אותה וכו' וכו' וכו'. הבוקר האחרון של המלחמה. עיתון מעריב יוצא בכותרת ראשית, אמנון דנקנר היה אז, הרמטכ"ל דן חלוץ מכר את המניות ביום פתיחת המלחמה, בבוקר פתיחת המלחמה, באחת בצהריים, פנה לסניף שלו בדיזנגוף בתל אביב, וביקש למכור את המניות. אמר כמה שערה, עם כל הלחץ והתסכול שהיה במדינה מכל ההתנהלות של המלחמה, רק זה היה חסר, שאלו מפקדיך ישראל, וחלוץ עד היום בעצם כבר לא התרומם מהמקום הזה. עכשיו, כל השנים, חלוץ ואחרים שאלו את עצמם, מי גילה את זה לעיתון? מי העביר לעיתון? יש חיסיון של מנהל השקעות, הוא לא יכול לספר על הלקוח שלו מה הוא רוצה למכור, מה הוא רוצה לקנות. כל עובדי דיזנגוף סנטר שם, לאומי נדמה לי בדיזנגוף סנטר, כל העובדים עברו בדיקת פוליגרף, כולם יצאו כשרים וישרים. אף אחד לא העביר את זה לעיתון. אחרי שנים התבררה האמת. ישבו שתי פקידות ודיברו ביניהן בשקט. ואחת אמרה לשנייה, הרמטכ"ל ביקש למכור את תיק המניות שלו. הם אמרו את זה אחת לשנייה, הם לא התכוונו להדליף לעיתון. פטפטות, בעבודה. ישב לקוח מול המנהל הבנקאי האישי שלו, שמע את זה, העביר את זה לדנקנר. דנקנר, מתוך התחשבות ברגשות הציבור, חיכה עם הסוד בבטן עד היום האחרון של המלחמה, ואז חשף את זה. שיחה תמימה של שתי פקידות גמרה לבן אדם את הקריירה. בן אדם בכל אופן עבר מסלול בחיים, מפקד חיל האוויר. שיחה תמימה גמרה לו את הקריירה. הוא לא יכול לקום מהדבר הזה כבר. זה אומרת לך התורה בפשטות, לא תלך רחיל בעמך. למה? לא תעמוד על דם רעך, כי אתה מבין מה אתה עושה לו. אז בפשטות התורה מדברת על דיבור. עוד מוסיף, כתוב באור החיים, כתוב גם פה בחזקוני, גם מהכיוון השני. לא תלך רחיל בעמך, אלא אם כן זה כרוך בלעמוד על דם רעך. אסור לך לדבר לשון הרע, אלא אם כן זה לשון הרע שיכול להציל חיים. אם אתה שומע שני יהודים שאומרים את הכנסת לשון הרע, ואתה שומע שהם חס ושלום הולכים להזיק לאדם שלישי, אתה צריך לקום ולדבר את הלשון הרע, ולהציל אותו מפני הסכנה שאורבת לו. אז בפשטות, למה אני אומר את כל זה? כי בפשטות, על מה התורה מדברת כשהיא אומרת לא תעמוד על דם רעך? באיזה אופן? באופן של דיבור. אז למה רש"י הפשטן, שאני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, כמו שרש"י כותב, דווקא לוקח את זה לראייה? מה רש"י רוצה להגיד? אז בואו באמת נגיד נקודה. כל החיים נמצאים בתוך הנקודה הזו. ראיתי את זה בלקוטי שיחות, בסוף שיחה מהרבי, בחלק ל"ב, שיחה בעברית, כל אחד יכול ללמוד אותה בפנים. בסוף שיחה מאוד מאוד מפולפלת ברש"י הזה, פתאום הרבי אומר הוראה על החיים, שהוראה שמתחילים לחיות עם ההוראה הזאת. רש"י רוצה לענות על השאלה, למה אני? עובר אדם ליד אופנוען על הכביש, ליד אדם תובע, והוא ממהר לעבודה, הוא ממהר לבנק, הוא ממהר לעזור עם הילדים שלו. למה אני? מה יש פה כל כך הרבה אנשים בעולם? אתם זוכרים את הסיפור שמי שרץ על הירקון והייתה שמה משייטת שטבעה שם? למה אני? למה אני צריך לעזור לה? שאחרים יקפצו לירקון, זה מים מזוהמים, אני לא רוצה לקפוץ לשם. שאחרים יעשו את זה. אומר לך רש"י, לא תעמוד על דם רעך. אתה לא יכול להתעלם. לכן אומר הרבי, התורה אומרת את הציווי בלשון שלילית. אתה צריך ללמוד אותו בלשון חיובית. זה הרי ציווי חיובי. קפוץ למים, תציל את... למה לא תעמוד? למה בצורה שלילית? כי התורה רוצה לדבר איתנו, עם האדם שלא רוצה להיכנס. אז התורה אומרת לו, לא תעמוד. אל תהיה אדיש. למה? לראות במיטתו. כי ראית. אם ראית, זה שלך. אם ראית, זאת אומרת שמישהו שם אותך עם העיניים שלך פה. המקום של האדם זה קולה של ההשגחה. המקום של האדם, איפה שהוא נמצא, מהשם מצדי גבר קוננו, המקום שהאדם נמצא בעולם, אבל השם טוב אמר כל דבר שאדם רואה או שומע בחייו, הוא צריך ללמוד מזה הוראה בעבודת השם. זה קולה של השכינה שמדבר איתך ברגע הזה. מאיפה מתחיל היסוד הזה? נתחיל ונפתח אותו ונביא לו הרבה הרבה דוגמאות וראיות. זה מתחיל קודם כל. אולי, זה לא קודם כל, אבל אולי במקום הבוטה ביותר, זה מרדכי היהודי. וזה מדהים מה מרדכי עושה עם זה. מרדכי אומר לאסתר, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? מה הוא מתכוון לה? איזה יסוד הוא מעמיד פה יסוד לחיים שצריך לעמוד נר לרגלינו? אסתר שואלת שאלות הלכתיות עצומות. צריכים להבין שמה שמרדכי עשה, לשלוח את אסתר אל המלך, אני באתי מבית של רב, ורב כל החיים חושב הלכה, לא משנה כמה הוא יהיה שיקור, הוא תמיד יחשוב הלכה. למרות שלשיקור אסור לפסוק הלכה, אבל בליל פורים היינו מתוועדים עם אבא שלי תמיד, וכל הלילה היינו יושבים, זה הלילה אחד בשנה שהיינו מתכנסים, מבטלים את כל התוכניות ויושבים איתו. פעם, כתוב לב המלך ביין, כבר היה 2-3 לפנות בוקר. ואבא שלי ככה אומר לעצמו, תגידו לי, מאיפה למרדכי היה את האומץ לשלוח את אסתר אל המלך? איזה רב בישראל יכול לשלוח אישה יהודייה אל המלך הגוי? זה לא דבר, זה שאלה עצומה שכל אחד שחושב עליה. כשאתה חושב רגע בעיניים הלכתיות, לא בעיניים דרשניות. מאיפה מרדכי היהודי מקבל את העוז לקחת אישה יהודייה? איך היא אומרת למרדכי? עד עכשיו באונס. מי עכשיו ברצון? עד עכשיו הכריחו אותי. אישה קרקע עולם, אומר תוספות. אבל עכשיו אני בפעם הראשונה הולכת אליו. אני יודעת מה היו המחירים. איך הוא יכול? וכאשר עבדתי, עבדתי. מה? למה כאשר עבדתי, עבדתי? כי היא כבר לא תוכל לחזור למרדכי. אחרי שהיא הלכה פעם ראשונה מרצונה אל המלך הגוי, היא כבר לא יכולה לחזור למרדכי היהודי, לאדם קדוש כמו מרדכי היהודי, לפי הדעה שהיא הייתה אשתו. היא כבר תשלם על זה עד סוף חייה, גם היא וגם מרדכי. אז איך הוא יכול לשלוח אותה? היא שואלת שאלה עצומה, זה גם מסוכן לי, לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. הוא שולח אותה. מאיך הוא לוקח את הסיכון? אולי לא תצא משם. כל עבדי המלך והמדינות, המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך, אשר לא כדת אחת אותו להמית. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. היא שואלת הרי שאלה עצומה, היא אומרת, אני מלכה? אני פייק מלכה. איזה מלכה? אני מלכה בכלוב של זהב. אני נשואה למשוגע, למטורף, לשיקור. את האישה הקודמת שהוא אהב, הוא הרג באבחת חרב. אז אני, אישה הסופית, שהוא לא יודע את שמה את מולדתה, ירצח אותי בלי לחשוב פעמיים. מרדכי מתעקש, תלכי, ועוד צועק עליה. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרי שתחרישי בית הזאת, רווח והצלה. מה? מאיפה הביטחון שלו? מרדכי קובע כלל שבעיניו הוא הלכה, שבעיניו הוא עונה על השאלות ההלכתיות הגדולות ביותר. כי לעת כזאת הגעת למלכות, כי הרגליים שלך שמו אותך פה. איך הגעת לפה? מחפשים 4 שנים מלכה בכל העולם כולו, משנת 3 למולכו עד שנת 7 למלכותו. ויפקד המלך פקידים ויקבצו את כל נערה בתולה, מחפשים מלכה בכל העולם. בסוף במי בוחרים? בדודה של מנהיג הדוסים? בדודה של אדמו"ר? אחמדינג'אד מחפש אישה, חמינאי מחפש אישה, בסוף לוקחים אחיינית של אדמו"ר, בדודה של אדמו"ר בבני ברק בירושלים. את לא מבינה שיש פה איזה נס? את לא מבינה שהרגליים שלך הם קולה של השגחה? שהעובדה שאת נמצאת פה מחייבת אותך, בעיני מרדכי היהודי, העובדה שאדם נמצא במקום מסוים, זה טיעון הלכתי. זה טיעון שאפשר להשתמש בו כדי לשלוח אותה. זאת אומרת שככה הקדוש ברוך הוא רוצה, שכלל ישראל שני, כמו שכתוב בספרים, שבמקרה הזה שכל כלל ישראל עומד על הכף, זה יהיה בצורה הזאת. משתמש בזה כטיעון הלכתי. מאיפה זה מתחיל? אני רוצה להתחיל לפתח פה באמת מהלך מכמה וכמה דוגמאות. יש דבר מדהים. דיברנו עליו לפני כמה שנים, פרשת פנחס. בתורה אין הגרלות. מלך לא עושה הגרלות. מלך אומר, מה בא לו? מלך גוזר, ומי שלא מתאים לו, שיפול באדמה כמו קורח. בעם ישראל לא עשו הגרלות על שום דבר. לא עשו הגרלות לבחור באברהם אבינו, מכל אומות העולם. לא עשו הגרלות לבחור במשה ואהרון, מהבני דודים שלהם. לא עשו הגרלות לבחור בשבט לוי מאשר האחרים. לא עשו הגרלות. הקדוש ברוך הוא אמר מה יהיה, ומי שלא מתאים לו, האדמה פתוחה, מוזמן להיכנס פנימה, אין שום בעיה, קורח ואנשיו מחכים לו, לצעוק משה אמת ותורתו אמת. רק על דבר אחד עשו הגרלות. על מה עשו הגרלה? פרשת פנחס, על מה עשו הגרלה? להיכנס לארץ. אך בגורל לקבל את השטחים, את הנחלות, לקבל את הבתים בארץ ישראל, אך בגורל לחלק את הארץ. פלא. למה היו צריכים הגרלה? יותר מזה, שלא תגידו, לא הייתה השגחה, כבר נגמרה רוח הקודש, הסתלקה הנבואה מהעולם. הרי קודם אלעזר ישב עם ההורים והתומים, וההורים והתומים אמרו לאן כל אחד צריך ללכת. אז ההורים והתומים לא משכנע. אלעזר היה צריך להגיד, אתה הולך לכפר שמריהו, אתה הולך לנגב, או הולך טוב, לנגב אם לא הגיעו, אתה הולך לעמק ישראל. מי שלא מתאים לו, בבקשה, שייכנס לאדמה של קורח, פתוחה. הוא גם מגלה באורים ואתומים, ואז מוציא גורל. הם עשו גם אורים ותומים, גם נבואה, גם רוח הקודש, גם גילוי שכינה, וגם גורל. למה? זה לא מוריד בערך של הנבואה? זה לא מוריד בערך של האורים ואתומים? אם האורים ואתומים מסכנים, צריכים גיבוי מהגרלה? צריכים גיבוי מקלפי? צריכים גיבוי מהדבר הזה? שאלה עצומה, נקרא בפסוק, מובא מספר 3, הקטע השלישי. אך בגורל יחלק את הארץ, על פי הגורל, אומר רשי, אלעזר הכהן המלובש באורים ותומים, ואומר ברוח הקודש, אם שבט פלוני עולה ותחום פלוני עולה עמו. אז ואחרי שהאורים והתומים כבר גילה, היה עוד שלב, והשבטים כתובים ב-12 פתקים, וכן י' ב' גבולים ב-12 פתקים, ובללום, והנשיא מכניס ידו ונוטל שני פתקים, ועולה בידו פתק של שם שבטו, ופתק של גבול המפורש לו. למה מגורים הם על פי גורל? למה משה לא על פי גורל, שבטים לא על פי גורל, אברהם אבינו לא על פי גורל? אבל איפה לגור? גוירול, אך בגורל יחלק את הארץ, על פי הגורל יחלק נחלתו. מה מונח כאן? הרבי אמר פעם דבר עצום. כדי לומר לך שאיפה תגור, זה חלק מגורל שלם. זה לא עניין שעל פי טעם ודעת. זה על פי מערכה חובקת עולם שהקדוש ברוך הוא בונה במשך דורות, איפה המקום שאתה תפעל בו. זה נופל בגורל, כמו שאנחנו אומרים, זה הגורל שלי. מה פשוט זה הגורל שלי? זה המקום שבו אני צריך להיות, על פי התכנון של הקדוש ברוך הוא. רק הוא יודע למה אני צריך להיות פה. כי הוא יודע מה השליחות שלי פה. אז הקדוש ברוך הוא שולח אותנו אל המגורים בגורל, כדי לומר לנו, המגורים לא קשורים בשיקולים שלכם, הם קשורים בשיקולים שלי. לפי מה שאני רואה, איפה כל אחד צריך להיות. למה? איפה שכל אחד צריך להשפיע. כל אחד הרי אדם משפיע. בעצמו, בסביב, במשפחה שלו וגם בסביבה, גם במקום שבו הוא נמצא, השכנים שיראו אותו יורד כל יום את המדרגות ועולה כל יום את המדרגות, ויגידו לו בוקר וערב טוב, והיהודים שמתפלל איתם בבית הכנסת, הוא משפיע עליהם. בעצם עם עצותו, בפעילות שלו, בהשפעה שלו, בסביבה, הוא משפיע עליהם. אומר לך הקדוש ברוך הוא, המקום שתשפיע, המקום שבו הרגליים שלך ילכו, זה גורל. מה זה גורל? זה החלטה שלי, זה לא החלטה שלך. כי אני יודע, כי אתה השליח שלי שם. אני יודע מה אתה צריך לעשות שם, באופן שאתה לא מבין. אתה מחשב שיקולים מאוד קטנים. איפה יהיה בית ספר לילדים, איפה יהיה קרוב לעבודה, איפה לאישה יהיה מרפסת שתוכל לראות את הנוף. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא ככה בכלל. זה הכל גורל. זה הכל לפי מהשם מצדי גבר קוננו, לפי המקום שהרגליים שלך צריכות להיות בהם. לכן מגורים, אגב, זה כתוב בגמרא. עכשיו מנהג ישראל, יש מנהג של הרבה קהילות, ללמוד מסכת סוטה בתקופה הזו, שבין פסח לעצרת. אז איך מסכת סוטה מתחילה, דף ב' עמוד א', ששלושה דברים נקבעים לאדם קודם יצירת הוולד. בת פלוני לפלוני, שדה פלונית לפלוני ובית פלוני לפלוני. מחליטים לנו 40 יום לפני שבאנו לעולם, עם מי נתחתן, איפה נעבוד ואיפה נגור. מאוד מוזר. עם מי נתחתן, מובן, צריך להיות גורל. איפה נעבוד זה גם דבר חשוב. אבל איפה נגור? מה זה משנה איפה נגור? איפה שיצא במחיר למשתכן, גם זה גורל. מה זה משנה? איפה שיפול, שם נגור. מה זה משנה איפה נגור? משנה יום אחד אדם גר פה, יום אחד אדם גר שם. שאנשים שעוברים בחיים 40 דירות, עובדים בזה. מה הבעיה? לא, אומרת לך, התורה זה אחד משלושת היסודות של החיים. איפה תגור? זה איפה תשפיע. איפה תיקח אחריות? איפה תשנה בעצם הנוכחות שלך ובהשפעה שלך על הסביבה? אומר הקדוש ברוך הוא, זה מסוג הדברים שנקבעים בגורל. אז אנחנו מתחילים להבין שזה מדובר דברים רציניים. העובדה שהאדם נמצא במקום מסוים, אומר שסומכים עליו. אומר ששמו אותו שם. אומר שיש ציפייה שהוא יעשה עם המצאות שלו, עם הנוכחות שלו שם דבר. פה אני רוצה להגיד, ובשביל זה אני אומר את כל השיעור. אחד הדברים הכי יקרים, אחד המדרשים, מי שעושה את מה זה מדרש מקסים. מה זה מדרש שמאיר עיניים, שפותח את הלב? זה מדרש שאני רוצה לקרוא עכשיו. לפני כמה שנים ניסיתי להגיד עליו שיעור בפרשת וישב. לא הצלחתי. עד שהגעתי לשיעור הזה, ופתאום אני חושב שהתחלתי להבין, אפשר להגיד, לפי היסוד הזה שהרבי בנה, מה המדרש הזה אומר, איזה גילוי. הטרגדיה של עם ישראל, הטרגדיה של משפחת השבטים, הטרגדיה של משפחת האבות, יש בעם ישראל דמות טרגדית, דמות של חוסר מזל, דמות שלא הצליחה, הדמות של ראובן. הבכור היהודי הראשון. סוף סוף נולד בכור לעניין. עד עכשיו היה קין, זה הבכור הראשון של האנושות. אחרי זה היה עשיו, אחרי זה היה ישמעאל, אלה היו כולם פשלות. סוף סוף הגיע בכור יהודי, אמיתי, שמן זית זך. נולד מאבא ואמא יהודייה כמו עשיו, אבל יצא טוב, בחור משלנו, לא מרד ולא רצח ולא גנב ולא שום דבר, ברוך השם, ילד טוב של יעקב אבינו. וכמה תקוות נתלות בבחור הזה. רק הוא נולד, הוא רק בא לאוויר העולם, מה אמא שלו אומרת עליו? ראובן, מה זה ראובן? ראובן. תראו איזה בן, מה ההבדל בינו לבין הדוד שלו, לבין עשיו. הדוד שלו עשיו, ילחם, ירצח את האח שלו, יאיים על האח שלו. זה יוותר על הבחורה, ייקחו לו, הוא לא ימרוד, הוא לא ירצח, הוא לא יגיב, הוא לא, לא ילחם על הכבוד שלו. ראו בן, תראו איזה צדיק, נולד לי. והוא מתחיל, איזה בחור, בחור שמודע לאחריות שלו. הולך מביא את הדודאים, למה מביא את הדודאים? כי הוא יודע שאמא רוצה ללדת ולא הולך לה, אז הוא מוצא פרי לפריון בשדה, הוא מביא לאמא שלו. אפילו החטא שלו, של פחז כמיים, איזה חטא זה? בשביל מה הוא נופל עם מעשה בילה? רק מתוך דאגה לאמא, רק מתוך אכפתיות לאמא, הוא יודע כמה לאה כאובה, כמה לאה מקנאת באחותה, אז כשרחל נפטרת, הוא אומר, היא לא תקנה בשפחה של רחל. אני עכשיו אחזיר את הכבוד של אמא ואביא את מיטת יעקב. זה טעות שבאה מאמפתיה, טעות שבאה מרחמים, טעות שבאה מאחריות של בכור. אדם שהוא באמת בכור ראוי למלכותו, סוף סוף בכור. ואז הוא מגיע להזדמנות של חייו, וכושל, ומאבד הכל. ויעקב אבינו אף פעם לא סולח לו על זה, ומעביר את כל, לא את הבכורה, אבל מעבר לבכורה, את המלוכה ואת הכהונה, הכל בעצם הוא מאבד את המלוכה ואת הכהונה, ויעקב מעביר את המלוכה ליהודה, למי שכן הצליח שם באותה סיטואציה. וכשאתה קורא את הסיפור של יוסף ואחיו על הבור, אתה שואל את עצמך רק שאלה אחת. איך זה קורה לראובן? איך הוא פספס? איך הוא משאיר את יוסף שם על הבור? מה הטעות שאדם עושה שבגללה הוא מפספס את ההזדמנות של החיים שלו? מה ההבדל בין אדם כמו יהודה שמנצל הזדמנות, שמגלה מנהיגות, לאדם שלא רוצה להגיד על ראובן, אבל לאדם אחר, לאדם שהוא לוזר? מה ההבדל בין אדם שהוא מנצח, שהוא יודע להאריך רגע, הוא יודע למצות רגע, לאדם שמפספס את ההזדמנויות של החיים שלו? מה ההבדל? בואו נקרא, אנחנו זוכרים את הסיפור, הם עומדים על הבור, הם שורפים את החרב, הם רוצים להרוג אותו שמעון ולוי, הם בוערים באש, ונראה מה היו חלומותיו. וראובן מנסה, מנסה, הוא לא פוחד מהם, הוא מנסה. הוא מנסה לדחות את הקץ, הוא יודע שלהציל אותו הוא לא יכול, כי הם בוערים באש, הם יהרגו אותו לפני שהם הורגים את יוסף. אז הוא מתחכם, כמו יהודים, הוא מנסה למשוך את הזמן. הוא אומר, יד אל תשפכו בו, בואו לא נקנו נפש, לא נשפוך דם, מה נעשה? נזרוק אותו לבור. ומה הוא מתכוון? הנחשים והקרבים יאכלו אותו, תעזבו. הוא יודע שהנחשים והקרבים לא יאכלו אותו. כי הנחשים והקרבים אין להם בחירה, ליוסף לא מגיע למות, הנחשים והקרבים לא יהרגו אותו. והוא יבוא בלילה ויוציא אותו מהבור, הכוונות שלו טובות. הם עושים את זה, זורקים את זה לבור, וראובן אמור לבוא בלילה ולהוציא אותו. ופתאום התוכנית משתבשת. פתאום עוברת רוחת ישמעאלים, ויהודה אומר, מה בצע, מה אנחנו מרוויחים שהוא שוכב בבור? בוא נוציא אותו, למכור כמה, להרוויח כמה לירות. מוציאים אותו מהבור, מוכרים אותו לרוחת ישמעאלים, ו-22 שנה עד שהם יראו אותו עוד פעם. דור שלם יחלוף עד שהם יראו אותו. ואיך זה ממשיך ונגמר? שבלילה ראובן מגיע, ומשלשל את החבל לבור להוציא אותו, ואז הוא מבין שאין יוסף. הוא מתחיל לבכות, קורע את בגדיו וסמלותיו, הנער איננו ואני אנה אני בא. וכל אחד שואל את זה, ראובן, מה קרה לך? איפה היית? אתה מתכנן להוציא אותו מהבור, ואתה הולך משם? אתה משאיר אותו בידיים, תסלחו לי, של שמעון ולוי אחים, בידיים של כלי חמאס מכורותיהם? אומר רש"י, הוא הלך לשמש את יעקב, היה היום התור שלו. או שהוא הלך להתאבל על שקו ותעניתו. באמת סיבות טובות. זה סיבה להשאיר ילד יהודי? בידיים של הנחשים למטה, או של שמעון ולוי, להבדי למעלה? ככה אתה עוזב. איך אפשר להבין את זה? תראו מדרש. תראו מדרש. שווה לחיות בשביל המדרש הזה. תראו מובא מספר 4, ויקרא רבא למדה לתת. כשיהא אדם עושה מצווה, יהא עושה אותה בלב שמח. שיבין איזה כוחות הוא מקבל לקיים אותה. שאילו היה ראובן יודע, שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, וישמע ראובן ויצילהו מידם, היה טוענו ומליחו אצל אביו. אם ראובן היה יודע מה קורה עכשיו בשמיים, אם ראובן היה יודע שהקדוש ברוך הוא שלח אותו לשם, שהוא לא נמצא שם לבד, אלא העובדה שהוא שם אומרת שמראשית ימי הבריאה הקדוש ברוך הוא בחר בו להיות שם על יד הבור. אז מה הוא היה עושה? הוא לא מסתכל לו ימינה ולא שמאלה, הוא לוקח את הילד על הכתף והולך איתו לאבא. אבל ראובן לא ידע את זה. ראובן לא חי בתחושה של שליחות. ראובן לא ידע שאם אני פה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא איתי. אם אני פה, זאת אומרת שפה אני צריך להיות, שזאת השליחות שלי. שקולה של ההשגחה מדבר אליי עכשיו. אלא איך ראובן חי? בקטנות. כל מה שהוא אומר, מה רש"י אומר, למה הוא בכלל התערב? כי אני בחור שלא יתעלה הסירחון בי. כל מה שראובן רצה זה לנקות שולחן. שהוא יוכל להגיד לאבא, עשיתי מה שיכולתי. אדם שחי בצורה כזאת של עשיתי מה שיכולתי, לא עושה שום דבר. אז אתם יודעים, שם אותו בבור, אוקיי, אני יצאתי די חובה, עכשיו אני אלך, אני אחזור בלילה. שליח לא חי ככה. שלילו ראובן היה יודע שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, וישמע ראובן מצילהו מידם. אם ראובן היה יודע שכל פמליה של מעלה מתכנסת עכשיו ואומרת, יש לנו שם את ראובן, לא צריך לדאוג. שמנו שליח טוב, שמנו אדם טוב שיעצור, ירים טלפון, יזיק עזרה. יש על מי לסמוך. אם ראובן היה מבין שכל פמליה של מעלה עומדת מאחוריו, הוא היה מסתכל למינה ושמאלה, הוא עומד בכוחות של עצמו, הוא עומד בקולות של ההשגחה שבחרה בו להיות שם. אבל הוא לא חי כמו שליח. הוא חי כמו אדם שאומר, מה אני איזה גרגר אבק, אני איזה טיפת ים מהאוקיינוס, מי בכלל רואה אותי? אני נבח, בן של אבא שצריך לנקות שולחן, להגיד לו, עשיתי מה שיכולתי. יהודה שנבחר למלך חי אחרת. יהודה בכל מקום שהוא היה, אמר לעצמו, אני האדם היחידי שנמצא פה. אם אני לא יעשה, אף אחד לא יעשה. ככה חי מלך. מי זה מלך? מלך זה אדם שחי בתחושה של שליחות, של אמירה, נשלחתי להציל את הדור. נשלחתי להניג את הדור. אם אני לא יעשה, אף אחד לא יעשה. ככה חי מלך. יהודה בכל מקום שהוא היה, הוא היה בעיניו, אני היחיד שנמצא פה. אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא יעשה, אף אחד לא יעשה. אז במקום שאין אנשים, איך כתוב? מקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. מה צריך להיות כתוב? מקום שאין אנשים, ישתדל להיות אנשים. מה זה מקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש? הפירוש הוא שאם אין הרבה אנשים, צריכים אדם אחד. אם אין הרבה אנשים שיעשו, צריכים אדם אחד שיקח אחריות של הרבה אנשים. אדם אחד שיגיד, אני האחראי פה, אותי הקדוש ברוך הוא שם, אם אני לא יעשה, אף אחד לא יעשה. עליי עומד כל הדור הזה. ככה חי שליח, ככה חי יהודה, ככה חי מלך. ולכן יעקב לוקח את הסמכויות מראובן. אומר, אין לך תוקף של מלך. אתה לא חי בתחושה שבחרו בך. אתה לא חי בתחושה של מתנה לדור. אתה לא חי בתחושה שעליך, שעל הכתפיים שלך עומדים הדור. אתה חי בתחושה שבסדר, אני אעשה, אני לא אעשה, אחרים יעשו. זה לא מלך. מלך זה אדם שכל בוקר קם בתחושה עצומה של שליחות, של אחריות, של תפיסה. אני האדם שהקדוש ברוך הוא שם אותו היום בדור הזה כדי להציל את הדור. ככה יהודה חי. הוא זוכה להציל את יוסף. אמנם הכוונות שלו הן כלכליות, אבל תכלס הוא מציל את החיים של יוסף, בזכות זה שהוא מביא אותו לרוחת ישמעאלים. הוא קם להציל את בנימין, הוא מודה מול תמר. הוא תמיד חי בתחושה שבשבילי נברא העולם. שאני האדם היחיד שקיים בעולם, ואם אני לא יעשה, אף אחד לא יעשה. ככה חי מלך, והוא מקבל את הסמכויות של ראובן, והוא זוכה להיות המלך. אני אסיים בדבר אחרון. רעיון יפה, אולי הוא אפילו נכון. יש רמב״ם, רמב״ם מפורסם בהלכות תשובה, כולם מכירים את הרמב״ם הזה, שאדם צריך לחיות בתחושה שכל העולם, שהעולם עומד חצוי, שהמאזניים הם חצויות, וכל העולם תלוי במעשה האחד שאתה תעשה. כך אומר הרמב״ם. אדם צריך להיות בתחושה, לעולם יראה אדם עצמו, חציו חייו וחציו זכאי, ואת העולם כולו שקול, חציו חייו וחציו זכאי, והכל תלוי בצדקה שאתה עכשיו אתה תיתן, באמפתיה שעכשיו אתה תגלה, באכפתיות שאתה תגלה. כך אומר הרמב״ם. זה מאוד תמוה. העולם עומד עליי. העולם כל כך גדול, כל כך מורכב. מה פתאום שהוא עומד עליי? למה שהוא לא עומד על אחרים? ואם כל אחד יחשוב ככה, אז זה לא תלוי רק בי, זה תלוי בכל אחד. איך בדיוק להתאים את הרמב״ם הזה? עלה בדעתי בעקבות השיעור הזה רעיון גדול. הרמב״ם רוצה ללמד אותך יסוד עצום, וזה יסוד משנה חיים. האמת היא שבעולם יש רק בעיה אחת. הבעיה שאני מתמודד איתה עכשיו. ועוד בעיה אחת, הבעיה שאתה מתמודד איתה עכשיו. ועוד בעיה, הבעיה שהוא מתמודד איתה. בעולם אין הרבה בעיות. בעולם יש רק בעיה אחת. לכל אחד יש את הבעיה שעומדת לפניו. ואם כל אחד יתמסר ב-100% לפתור את הבעיה שעומדת לפניו, כל הבעיות בעולם ייפתרו ברגע. איך אנחנו יכולים לפתור את כל הבעיות בעולם ברגע? אם כל אחד יתמקד בבעיה שלו. יראה בהתמודדות שלו, ההתמודדות היחידה שקיימת, והתכנס אליה ב-100%. במקום לנהל את אפריקה ולנהל את סין ולהחליט מתי נתקוף באיראן, הלו, מהשם מצדי גבר קוננו, אתה נמצא בבית שלך, סגור את הטלפון, שים לב לאישה, שים לב לילדים, שים לב מה קורה סביבך. מה אתה פותר בעד בקצה השני של העולם? תהיה איפה שאתה נמצא. אם כל אחד יהיה איפה שהוא נמצא. בליל שבת הוא יישב עם הילדים, לא ידבר על איראן ולא ידבר על רפיח. ידבר עם מי שנמצא, מי שיושב מולו. יש את אלה שהשליחות שלהם זה רפיח. אבל אם אתה בראשם, כנראה השליחות שלך לא רפיח. אז תשב, תראה איפה אתה נמצא, תפתור את הבעיה שנמצאת מולך. אם כל אחד יפתור ב-100%, יתמקד ב-100% הבעיה שנמצאת מולו, ברגע אחד פתרנו את כל הבעיות בעולם. ברגע אחד לא נותרה שום בעיה. זה אומר לך הרמב״ם, תחיה במקום שבו אתה נמצא. תראה את המצווה הזאת כאילו בא תלוי העולם. וכל אחד יראה את זה. למה הדבר דומה? וזה דבר מדהים. היה אדם שקראו לו ג'רום מוטו. הוא היה פסיכולוג במשטרת סן פרנסיסקו. והוא בעצם פיתח את הדרך איך להתמודד עם אנשים שהשם מרחם רוצים לקחת את החיים. אנשים שאיבדו את התקווה לחיות וצריכים להחזיר אותם לחיים. ויש לו שיטה שהיום היא מאוד מיושמת והיא גם עובדת. שאדם שאתה שומע שחס ושלום איבד החשק בחיים, מה שצריך זה להיות איתו בקשר. להתעניין בו. לא מזמן קיבלתי טלפון מיהודי, הרב שניאור, יש לך רעיון לפרשת שבוע, אחרי שבוע, עוד פעם רעיון לפרשת שבוע, אני אומר לו, מה התמנת על הרב? מה אתה כל שבוע מחפש רעיון? הוא אומר לי, לא, יש אצלנו בקהילה אדם שהתבטא שהוא רוצה לשים קץ לחייו לא עלינו, וקיבלנו על עצמנו חברותה. כל יום או כל שבוע, מישהו אחד חצי שעה לומד איתו. החזירו לו את האהבה לחיים. זה הפיתוח של ג'רום מוטו. אדם שאיבד את הטעם בחיים צריך חברה. צריך שמישהו יגיד לו, החיים שלך חשובים. שהוא ירגיש חשוב למישהו. איך הוא פיתח את התפיסה הזאת? הוא בתור פסיכולוג, במשטרה, השם רחם שהייתה קוראת זירת אירוע נורא כזה. זה תפקיד שלו היה להגיע למקום ולחפש מידע, לחפש מכתבים, לחפש ראיות, להבין מה קדם לנפילה הזאת. פעם הוא הגיע לשם עם איזה צעיר שחי לבד והשם רחם קפץ מגשר הזהב בסן פרנסיסקו. והוא מגיע למקום, רואה בית ריק, בית דל, אין בו שום דבר ומכתב. והוא כותב ככה על עצמו, שלא נדע. אני, הוא אומר על עצמו, הוא הולך לגשר סן פרנסיסקו, ואם יהיה אדם אחד בדרך שיגיד לי שלום, אני לא קופץ. וכנראה שלא היה אדם אחד שאמר לו שלום. אז הוא הבין מזה שמה שאדם שקופץ צריך, שמישהו אחד יגיד לו שלום. ומה הרמב״ם לומד מזה? שצריכים לשים לב מי הולך לידך. מהשם מצדי גבר כולנו, תשים לב לסביבה שלך. ככה אנחנו יכולים לפתור את כל הבעיות בעולם. אם כל אחד ישים לב מי הולך לידו, ויגיד לו ערב טוב, ויגיד לו בוקר טוב, ויגיד לו שבת שלום, פתרנו את כל הבעיות בעולם. כי כל אחד ייקח אחריות על הדלת אמות שלו. והנה ברגע אחד מצאנו את הפתרון הגואל לכל בעיות העולם ביחד, לכל בעיות האנושות ביחד. אז זה בדיוק העניין. אני אסיים ברמב״ם הזה. זאת הדרך לגאולה. צריך כל אדם, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה ג', צריך כל אדם שיראה עצמו, כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה וגרם לו השחתה. עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה גדולה. אני אסיים בשני משפטים אחרונים. אצל מי ראינו את זה בפשטות? שכשאתה פותר את הבעיה שעומדת מולך, אתה מתקן את כל בעיות העולם. אצל יוסף הצדיק. מה הוא עשה בסך הכל? התעניין בשכנים שלו לתא. מה הוא שאל אותם? מדוע פניכם רעים היום? מה קרה בעקבות זה שהוא שאל אותם מדוע פניכם ופתר להם את החלומות? שר המשקים סיפר עליו למלך והפך אותו למשנה למלך, והוא הציל את כל העולם מהרעב. איך זה קרה כל זה? בזכות אמפתיה אחת לשני אנשים שנמצאים לידך. ככה אתה פותר את כל הבעיות בעולם. אם אתה שם לב מה קורה לידך, והוא שם לב מה קורה לידו, והוא שם לב מה קורה לידו, כל אחד לוקח אחריות על הדל אדמות שלו. הנה יצאנו לו, תעמוד על דם רעיך, וזכינו לדבר על כל הדת בני ישראל ביחד, להתכנס, לשים לב, ולהביא לעולם תשועה והצלה בקרוב ממש.